חברים יקרים, שנייה לפני שהפרק מתחיל ואתם צוללים איתנו לעוד חומר גלם טעים.
אנחנו רוצים לספר לכם שעוד ממש מספר חודשים במהלך חורף 2024, אנזל ולוקסי...
זה אנחנו! מוציאים עוד טיול קולינרי לפיימונטה האהובה.
אחרי שחרשנו אותה בעונה האיטלקית והוצאנו קבוצות גרגרנים מאושרים לטעום את כל האושר שיש למחוז הזה להציע,
אנחנו מוציאים עוד טיול קולינרי לאזור אחי. טעים וחשוב שיש באיטליה. נאכל במסעדות משוגעות, נבקר אצל יצרנים קטנים, נצוד קמעין עם מרקו ונלמד להכין אוכל פיימונטזי מסורתי.
עם רפאלה.
רפאלה.
ונקנח במסעדת מישלן. בקיצור, תכינו את הקיבה, את שרירי הלסת, כי זה הולך להיות כיף גדול.
תתחילו להתחתב מעכשיו.
לפרטים נוספים, להרשמה, פנו אלינו ברשתות החברתיות, היא אפרת קו תחתי אנזל, אני אורן לוקסי, אתם כבר מכירים אותנו, או שפשוט תיכנסו לאתרים שלנו ותירשמו לרשימת התפוצה.
העסקת לדבר זה לא משמין, משודר גם השבוע עם השותפים שלנו לדרך, הרפת המקיימת של יוטבתה, שיחד איתם כל שבוע מחדש אנחנו מביאים לכם את הפרקים שלנו בעונה השמינית. הללויה, בוא נתחיל.
תראי איזה קול יוצא
לי, וואו. הלו, הלו,
הלו. הלו, 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 וואו.
אתה פשוט יכול ללכת לעשות דיבוב לאיזה סדרת טלוויזיה מצוירת.
בתור הנבל.
גרגמל.
אני שונא דרדסים.
טוב.
כן.
ובכן, לוקסי, הגעת היום לאולפן עם קול לא כתמול שלשום.
זה קול של אדם מחלים, אדם שיצא מן התופת.
אתה כבר מחלים?
אני אומר מחלים, כי איתי לא היה מכניס אותי אם הייתי אומר חולה.
אבל האוטו שלי זה היה בסדר להיכנס, כאילו כלום.
אותך לא אכפת לי להדביק, יש לנו את אותם...
אותה פלורה.
אותה פלורה. בכל מקרה הגעתי, אני גם חולה לשעבר, אני גם יש לי את החצ'קון הזה.
דרגת אמינות, כן, נו.
דרגת אמינות אפס. גם יש לי את החצ'קון הזה שמסרב להיעלם לי מהאף, שאני... שונא אותו, אני לא מבין מה קורה, כמו איזה להביור על האף שלי.
תגיד לי, על מה אתה מדבר? זה ממש פצפון.
פצפון? הוא כבר לא פצפון. הוא כבר טוב. הוא הולך וקטן וגדל.
זה היתרון בזה שיש לי משקפיים. זה נראה לי ממש קטן.
כן.
כן.
והמצלמות שלנו הם ב-4K, אז זה חיסרון גדול מאוד.
אוקיי.
ונשכתי לפני 3 ימים כאן את השפה, וזה לא מחלים. לא מחלים. מטריף אותי. אני כל היום מסתובב ככה.
אתה יודע משהו מאמין שלי?
גם את?
לא, אני קצת מצטערת פשוט.
מה?
ששאלתי מה שלומך.
יוב! יוב!
הפרק של היום עוסק באחד הדברים שאני מאוד 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 אוהבת לאכול. היה מרתק לחקור את הנושא הזה, מה שנקרא, לא ידעתי כמה דברים עוד יש ללמוד על הנושא המדהים הזה. גיליתי שחוץ מזה שהן כל כך טעימות, הן גם מאוד מיוחדות. בקיצור, בוא נתחיל לדבר, כי יש כל כך הרבה מה לדבר עליהן. הנה 5 דברים שלא ידעתם על צדפות.
מכירה את נעמית?
מה?
מכירה את נעמית?
לא.
נעמית מצויה?
לא.
נעמית מצויה זה סוג של צדפת מים מלוכים. זו הצדפה שיש לנו בשפע על חופי הים שלנו. לאורך הים התיכון, כל החופים מלאים בה.
לבן חום כזה.
לבן חום כזה, הצדפות הריקות האלה שיש לנו. אממה. הזן הזה נכחד כמעט לגמרי מהאזור שלנו. העדות האחרונה של נעמית מצויה תועדה בשנת 1969.
מה?
והיום יש מספר קטן מאוד של נעמית חומת קטם, זה זן אחר מאותה משפחה שנמצא מצפון לחיפה, אבל הנעמית, אותם צדפות שאנחנו אוספים מהחוף, כבר לא קיימת פה.
זה נראה שהיא רגע נולדה, אבל זה צדפות למעלה מ-30 שנה בוודאות. וואו.
כן, כן.
לא, 50. שנות ה-60 זה כבר 50.
כן.
וואו.
כן, כן.
אוקיי.
עובדה הבאה.
אתה מכיר את החור שנמצא לעתים ככה בצידי הקונחייה? ככה קרוב לנקודת החיבור של שני הצדפים בעצם?
כן.
אתה יודע מה זה החור הזה?
מה זה החור הזה?
זה חור שנוצר בידי טורפים שנצמדים לקונחייה, ובאמצעות חומר כימי הם ממסים את נקודת החיבור של הקונחייה, וטורפים אותה בפעולת יניקה.
שותים אותה.
כמו שאנחנו שותים אויסטרים, וואי, אבל דרך החור.
וואי.
מדהים, לא?
מדהים. משוגע. כאילו הם מכניסים קש ויונקים את הצדפה מה...
כמו טרופית.
וסל.
טרופית.
טרופית. אז...
תרים. מה שנקרא, תשווה ותרים בהצלחה.
מה היה אחד השימושים הנפוצים בצדפות לפני 3,300 שנים? רוצה לנחש?
השתמשו בהם בתור כלי אכילה, כי אפשר ככה לקחת שתי צדפות ולהרים איתם דברים. פינצטה, פינצטה!
כסף.
כסף.
כסף. השתמשו בצדפות כמטבע למסחר, למעשה זה הכסף. הכי קדום שיש. הרעיון הזה התחיל בסין בשנת 1200 לפני הספירה, וקדם למטבעות מתכת שנוצרו בשנת 600 לספירה, ושטרות הנייר שהם בכלל משנת 800 אחרי הספירה.
וואו.
השתמשו בזנים ספציפיים של צדפות שנקראות קווארי. אנחנו מכירים אותם מהילדות בתור פקושי. את זוכרת את הצדפה הזאת?
לא.
כבר לא נעים להגיד את זה, אבל זה הצדפה שיש לה את
ה... ממש לא נעים,
כי ככה קראנו לה בילדות. יש לה את הכיפול הזה פנימה, ומשונן כזה, היא עגולה מבחוץ, ומקופלת פנימה כזה.
צדפה שכאילו יש לה שפתיים, שבעצם נקודת החיבור של שני הצדפים בעצם נראים כמו שפתיים אבות.
כן.
אוקיי, תראה איך שצלחתי להגיד את זה בלי ליפול לתוך...
לא, אבל מי שבגילי מכיר את
המונח הזה?
המונח הזה, כן. Okay. ואם נחשוב על זה, נבין בדיוק למה מדובר בצורת המטבע הכי מוצלחת לאותה תקופה. אפשר לזהות אותה מיד, אפשר לקחת אותה בקלות, כי קושרים חוטים דרך החור הזה שציינת מקודם. קל לספור אותם, הם לא מתקלים ואי אפשר לזייף אותם.
טוב, אולי נחזור לכלכלת צדפות.
כלכלת צדפות.
וואו.
כן, עובדה מה?
הצדפה הכי עתיקה בעולם. בשנת 2006 נמצאה בחופי איסלנד צדפה קטנה, בקושי 9 מילימטרים גודלה, והיא נחשבת לצדפה הכי עתיקה בעולם. בהתחלה הם חישבו שהיא בת 405 שנים, אבל אחר כך על פי ספירת הקשתות שעליה, הם תיארכו אותה לגיל של 507 שנים. כה חבל שבזמן שהחוקרים היו עסוקים בלקבוע בת כמה היא, הם הקפיאו אותה והרגו אותה, בטעות. כי הם לא חשבו שהיא כל כך עתיקה, הם חשבו שהיא סתם צדפה.
אוי.
כי אוי שהיא תרגנו את היצור החי הכי עתיק על פני כדור הארץ, אוי. לא להתעצבן.
כמה עצור.
ממש.
507?
הייתה בת 507.
וואו.
וזו הסיבה גם שמכנים אותה צדפת מינג, על שם השושלת הסינית הארוכה ששלטה בזמן שהצדפה הזו נולדה.
היא צדפה משושלת מינג.
כן.
מאז. וואו.
איזה דבר זה, כאילו, לקחתם צדפה, אתם רוצים לראות בת כמה, אפשר רק להשאיר אותה בחיים? You had one job.
You had one job.
ממש.
אני חושב שנפלה למישהו על הרצפה והוא דרך עליה.
הקפיאו אותה. למה הקפאתם אותה? לא יודעת.
עצוב, סיפור עצוב, אין מה לעשות.
ממש. כן, עובדה הבאה, אם יש לך עוד מצב רוח.
מה זה צדפות? אנחנו משתמשים במילה צדפות כדי להגדיר את כל הרכיחות שיש להם איזושהי קונחייה. אבל במובן הקולינרי, צדפות, או באנגלית קלמס, הן חיות שלא צמודות למצע, כמו מולים או אויסטרים, ולא חיות בצמוד לקרקעית כמו קוקי. הן לא מתחפרות מתחת לאדמה.
אתה מדבר על קלאמס, וונגולה.
וונגולה, למשפחתיהם. זה אגב המשפחה הכי נרחבת בכל משפחת הצדפות, אבל נכנס לזה יותר לעומק, יותר מאוחר.
מה זה יותר מאוחר? ממש עכשיו, לוקסי. כי עם זה אני רוצה לפתוח.
יאללה, בואי נפתח.
קודם כל באמת נעשה איזשהו ככה סטאפ על מה אנחנו מדברים היום. היום בחרנו להקליט פרק על צדפות, אבל אנחנו מניחים בצד את האויסטרים.
כן.
זה משהו נפרד, אנחנו גם, בגלל שגם אוכלים אותה, את האויסטר בעיקר נע, כל התייחסות הקולינרית היא קצת אחרת, וזה, שמנו את האויסטרים בצד, אנחנו מדברים על כל שאר הצדפות, כמו שאמרת, קלאמס, מולים, וונגולה, קוקי סנג'אק, ועוד סוגים אחרים שנדבר עליהם בהמשך. אז אני רוצה קודם כל לעשות סדר על מה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים היום על מערכה בעולם החי, בתוך ממלכת בעלי החיים, ממלכה זה כאילו כל ממלכת בעלי החיים, מתחת לממלכה יש מערכה, בעצם מה שאנחנו קוראים לזה כאילו משפחה, אבל זה הרבה יותר ממשפחה, זה מערכה, מערכת חיים, מערכת הרקיחות, לא אומרים רקיחות, אומרים רקיחות.
אוקיי.
זאת מערכת שקיימים בה 100,000 מינים, ובתוכה יש כמה מחלקות, החלזונות, השבלולים, התמנונים, הדיונונים, כולם חלק מהרקיחות. אחת המחלקות היא מחלקת הצדפות. השם הרשמי של המחלקה הזאת זה מחלקת הביוולביה, ביוולב, כאילו שני חלקים, ובעברית עדו כסבותיים.
אוקיי.
מילה נוראית. אם אני אומרת לך תכתוב כסבותיים, בחיים לא תכתוב את זה, נכון? קוף שין שמאלית וווו תף יוד מם. דוק סבותיים.
אוקיי. Okay.
כמה זה קשה להגיד את זה מאחד ועד כתבתי לעצמי את זה באנגלית, איך מבטאים את זה. כי אפילו אני לא מצליחה לזכור את זה. מחלקת הצדפות מונה 20,000 מינים, ואנחנו מדברים על רקיחות שחיות במים בלבד. הן לא יכולות לחיות ביבשה, רובן המוחלט במים מלוכים, אבל יש גם צדפות שקיימות בנחלים, אין כמעט כאלה שחיות באגמים. מה שמאפיין את החיה הזאת זה קונחייה. קונחייה עם שני חלקים, שכל חלק נקרא כסבה. שני החלקים האלה של הקונחייה הם כמעט סימטרים, כשבתוך הקונחייה יש לת גוף הצדפה ואת האיברים שלה. מאוחים כזה, הכל ביחד.
אוקיי.
Okay. יופי. אצל חלק מהצדפות, השכבה הפנימית של הקונחייה מצופה בחומר מבריק כזה, לחומר הזה קוראים צדף.
צדף.
אני אחר כך ארחיב מה זה צדף ומה זה, כאילו איך אומרים צדף וצדפה והכל, אבל הבנת את ההבדל? צדף זה לא, תמיד אנחנו חושבים
זה לא החיה עצמה?
לא, צדפה. זה החיה עצמה.
וצדף?
צדף זה השכבה הפנימית המבריקה שממנה עושים תכשיטים.
אוקיי.
אני תמיד הייתי בטוחה שצדפה מורכבת משני צדפים, צדף וצדף. נכון?
כן.
ואז מחברים, נהיה צדפה. לא. צדף זה רק החומר המבריק שמכוסה מבפנים.
זה מה שנותן לה פנינה את המראה המבריק שלה.
גם למולים יש חלק פנימי מבריק כזה.
נכון. מתחתי.
כן. אז זהו, באמת יצא שבעגה העברית אנחנו קוראים לחלק השלם צדפה, ולחצי קשבה, כסבה, אנחנו קוראים צדף, אבל אנחנו טועים לאורך כל החיים.
אוקיי.
לקונחייה אין שיניים, אז אין מה שבעצם עוזר לצדפה לפרק את המזון שלה או לשבור אותו, בניגוד להרבה רכיחות אחרות שיש להם מה שעוזר להם ללעוס את האוכל. ולכן זה חיות שניזונות רק מצמחים ובעלי חיים מאוד מאוד זעירים, mm-hmm. שהיא שואבת פנימה דרך הזימים שלה, mm-hmm. שהם עוזרים לה גם לזקק את החמצן וגם לסנן רק את האוכל שמתאים לתזונה שלה. מספיק קטן כדי שהיא תאכל אותו. נכנס האוכל ויוצאת פסולת.
אוקיי.
אין לא זזות.
לא זזות.
רוב הצדפות כמעט, כמעט ולא זזות. יש כאלה שלא זזות בכלל כל החיים. חלק מהן ממש זז טיפה במים. נראה לי, מה זה כיף? להיות צדפה. עד החלק שמוציאים אותך מהמים ותוקעים אותך כאילו, ואוכלים אותך, לא זזה.
חיה בפנן.
איפה הן חיות? יכולות להיות על קרקעית הים, יכולות להיות מחופרות בקרקעית, יכולות להיות על גבי סלעים שמונחים על הקרקעית, אבל בגדול, למטה. והן מאוד מגוונות. אמרנו 20 אלף מינים, זה באמת גיוון מאוד מאוד גדול גם בגודל שלהם. הופתעתי שלא סיפרת לנו על הצדפה הכי גדולה שנמצאה אי פעם.
הייתי בטוח שאת תקחי את העובדה הזאת.
איך, אני אקח לך עובדה ל-180 קילו, מטר וחצי.
אגב, היא לא כל כך נראית כמו צדפה, היא נראית יותר כמו קורל, היא נראית כמו אלמוג, אבל זה ענק, 180 קילו.
אני רואה כזה דבר, אני בורחת, היא יוכל לבלוע אותי.
פיד מסימור.
ממש, בדיוק, זה בדיוק מה שעבר לי בראש. אז באמת הנבדלות זו מזו גם בגודל שלהם, וגם בתוחלת החיים, יש כאלה שחיות כמה ימים, יש כאלה שחיות 507 שנים עד שהורגים אותם בטעות בהקפאה.
כן.
בניגוד לכל שאר משפחת הרקיחות, למשפחת הצדפות, אין ראש, אין להם משושים ואין להם עיניים.
אוקיי.
כמו, כמו דיונונים או כמו תמנונים וכאלה. מה שכן, יש להם רגל אחת, שנראית כמו יתד, שאותה הצדפה יודעת לשלוח החוצה ולהתאפס בעזרתה על המשטח שעליו היא חיה, או לנוע.
כמו שאפרת שולחת את היד שלה עכשיו, חבל שזה לא מצולם.
אי אפשר, אי אפשר לתאר את זה, אלא עם היד הזאת שהן מוציאות החוצה, זה קורה, זה כמו זה, זה כמו זה מקל שמוציאות.
אוקיי.
למה החיה החמודה הזאת נמצאת בתוך קונחייה? בדיוק בגלל כל מה שאמרנו, היא לא זזה ולא לזוז, זה מסוכן. הקונחייה זה בעצם מה שמגן עליה, גם מפני פגיעה מכנית, מישהו שיוכל אותה או יפגע בה או לא יודעת מה, וגם מגן מפני התייבשות. Mm-hmm. זה הסיבה שהיא חיה לה בתוך הקונחיות האלה. איך היא מתרבה, החיה החמודה הזאת, אם היא לא זזה? Mm-hmm. אתה אף לא תראה צדפה על צדפה? אתה כן תראה צדפה אתה תראה צדפה אחת שמפרישה תאי זרע ותאי ביצים, במים מתרחשת הפריה חיצונית, באיזשהו שלב בוקעות פגיות ראשניות, שוחות במים, שוקעות להם על קרקעית הים ומגדלות את הדור הבא של הצדפות. אלה הן הצדפות, והן המון זמן איתנו כאן.
המון המון זמן.
וכמו שאמרת, עוד לא היה כזה עתיק.
כזה באמת עוד לא היה.
כזה עוד לא היה.
כזה עוד לא היה לנו. זה היסטוריה מעניינת ממש, כי יש מצב של הצדפות, יש תפקיד מאוד גדול בעצם זה שאנחנו בני אדם נמצאים פה היום. תכף תבינו. צדפות הופיעו לראשונה במפץ הקבריוני, שהתרחש לפני 542 מיליון שנה.
מאז אין פה?
מאז אין פה, חצי מיליארד שנים. זאת פחות או יותר גם התקופה שבה הופיעו המון צורות חיים בכדור הארץ. בעצם עד אותה תקופה כדור הארץ קיים משהו כמו 4.5 מיליארד שנים, אז היו עליו יצורים חיים מאוד מאוד פשוטים שמורכבים מתאים בודדים, לפעמים היו מסודרים במושבות, אבל באמת חד תאים או דו תאים, אבל לא יצורים בנויים. וצורת החיים הזאת הייתה קיימת במשך מיליארדי שנים, כבר מלפני 2.7 מיליארד שנים, עד לפני בערך 540 מיליון שנים, כשמשהו השתנה, והאבולוציה התחילה לתת גז, וקרה איזשהו מפנה, איזשהו שינוי בשפע, במגוון ובגודל של קבוצת חיים, ששלטה בים בשם אקריטרקים. אקריטרק זה מונח שמתאר מאובן של איזשהו חומר אורגני שמוקף חומה או קליפה, כמו ביצה.
אוקיי.
או קונחייה שמקיפה צדפה, ובתקופה הקמבריונית הרבה מצורות החיים החדשות פיתחו יכולת חפירה. חפירה הכוונה להתחפר באדמה שמתחת לקרקעית הימית. ועצם השגת יכולת ההתחפרות הזאת היא מה שקידמה את המפץ עצמו. בעצם אנחנו אומרים מפץ, אנחנו מתכוונים לשינוי מטלטל כאילו של כל מה שידענו לפני כן. הפעולת חפירה, חיים מתחת לקרקע, אפשרו כניסה של חמצן לקרקעית הים לתוך שכבת בוץ רעילה שהייתה שם, וכתוצאה מזה הפכה קרקעית הים, הקדמון, לידידותית יותר לבעלי חיים, ואפשרה להמון אורגניזמים חדשים לאכלס אותה וליצור נישות חדשות ומגוונות יותר, ובעצם זה הניע איזשהו תהליך של יצירת חיות יותר מפותחות, ולפי תיאוריות נוספות שקיימות, הרקיחות שהן בעלות מעטפת סידן חיצוני, מהם התפתח בשלב מאוחר יותר גם שלד, עצמות. ולמעשה, היום לכל חיה יש עצם, למרבית החיות יש עצמות בגוף, הכל כנראה התחיל בצדפות.
וואו, כאילו הפעם הראשונה שבעצם חתיכות סידן התאחדו כדי לקבל תפקיד.
כן.
וואו, אז הם בנות 500 מיליון שנים, מה? זה המון. זה המון. מתי התחילו לאכול אותם?
מה שמדהים זה, שזה באמת כאילו לא היו חיות. זה חיות, לא היו חיות.
כן, לפי הצורה שלהם והמבנה שלהם ומה שהן אוכלות ואיך שהן מתנהלות, אין ספק שזה יצור קדום. לא מאוד 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 מפותחות.
כן.
אבל הם... מתי התחלנו לאכול אותם? זה מה שמעניין אותי.
פה בישראל?
לא, בכלל.
בני אדם?
בני אדם התחילו להוציא צדפות ולתקוע.
לדעתי מאז ומעולם, מאז שהאדם היה צריך לאכול, הוא אכל מכל הבא ליד, בין זה חיות ים ובין חיות יבשה, ו... כמו שתיארת מקודם, מרבית הצדפות הן מקובעות למקום, נורא קל לתפוס אותן, לצלול, לתפוס איזה סלע ולקטוף ממנו צדפות.
כן, גם רבות מהן באמת חיות באזורי החוף של הגאות והשפל, כלומר, כל פעם שיש שפל, אז פשוט נחשפות מלא 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 צדפות.
כן.
הגיוני.
הגיוני.
טעים.
אבל יותר מעניין,
כן.
זה מתי התחלנו לאכול אותם פה.
אני לדעתי התחלנו לאכול מולים בישראל, בזכות מול ים, בערך בשנת 94. מסעדת מול ים. כן, מסעדת מול ים. המיתולוגית הנהדרת שאני, וואו, אני מאוד שמחה שהספקתי לאכול בה.
כן.
אתה יודע מה?
נו.
בוא נתקשר לאיש שעמד מאחורי מסעדת מול ים, נדבר איתו ונראה מתי הצדפות הגיעו למדינת ישראל. אנחנו מתקשרים לשלום אחרובסקי, האיש שהביא למדינת ישראל במשך שנים את פירות הים.
והיה הבעלים של מסעדת מול ים, האגדתית.
שלום.
שלום. אנחנו התקשרנו אליך, כי אנחנו זוכרים, אני זוכרת במאומם את הימים שבהם התחילו להופיע פירות הים כאן בארץ, ואמרתי ללוקסי, אנחנו חייבים להתקשר לאיש שאחראי על זה שבכלל הם הגיעו לכאן. נכון? אנחנו מדברים על 94?
אפילו 3, כן.
אפילו 3.
איך הכל התחיל?
הכל למעשה התחיל מהלובסטרים, עשינו איזה ניסיון להביא הארצה, אני ושותף שלי שהיה לו את האקווריומים, בתוך הדולפינריום הישן, זכרו לברכה, והחסנו שם את הלובסטרים, והתחלנו ללמוד על כל הנושא הזה, הידע פה היה אפס. כן. ואחרי שגמרנו את הלובסטרים, אמרנו, אוקיי, הסיבור הבא זה יהיה צדפות. וב-93 הלכתי לבריסל, ובריסל הייתה פעם ראשונה תערוכת פירות ים. וואו. בדרך כלל, תערוכות פירות ים היו חלק מהתערוכות מזון הגדולות, שהיו... בענוגה ובפריז, והפעם זה היה פעם ראשונה שהייתה תערוכה ספציפית לפירות ים, ושם התוודעתי לאיזה 200 או 300 מציגים מכל העולם, והחלטנו לעשות איזה ניסיון לנסות להביא את הצדפות.
כן, כי זה בעצם היה לנסות להביא מוצר ולייצר הרגל צריכה, כלומר רוב הישראלים לא נחשפו עד אז בכלל לצדפות.
נחשפו בחול ובארץ לא היה שום דבר כזה.
כן.
וואו.
זה היה פעם ראשונה. עכשיו אתם צריכים להבין, מדובר על התקופה שרבין היה סגן ראש ממשלה, מי שניהל זה היה אדון דרעי, והוא הכניס אז את החוקים הנוראים האלה שנקראים חוקי הבשר.
חוק יבוא בשר ומוצריו.
בדיוק, זה חוק דרקוני נוראי, אבל בשביל להקל את הלחץ, בדרכו הפיקחית, הוא שחרר את הנושא של דגים ופירות ים, כלומר זה איזוטרי, זה קטן, זה לא זה, אוקיי, אז ברגע ששחררו את היבוא, אנחנו התנפלנו על זה והתחלנו להביא ארצה, ולאט לאט מסעדות התחילו לקחת, זה התחיל להיות מעניין, בישראל, תגיד, שאול לברון אמר לי שהרסתי לו את הנסיעה לפריז כל פעם.
כן, אז אני זוכרת באמת את חוק יבוא בשר ומוצריו, שהיה חוק שבעצם אסר על יבוא בשר שאינו כשר לישראל, יפה מצדם שהם החריגו את המולים. טוב, נו, מולים זה לא באמת בשר.
פוליטי, פוליטי.
כן.
פוליטי. זה היה, ההחרגה הייתה לקבל את איפה שבאמת כבד.
כן, אוקיי.
זה הייתה. אבל זהו, התחלנו להביא את הצדפות.
כן.
התחלתי לטייל בעולם ולראות איפה הצדפות הכי יפות והכי טובות, והגעתי עד לפרינץ אדוארד איילנד בקנדה, ושם הבאתי את הסוג שנקרא מולים כחולים, שעד היום בעיניי הם הכי טובים בעולם.
מדהים.
ואחר כך התחלנו להביא מהולנד, שזה היה סוג אחר, ומצרפת את המול בושו המפורסמים עם הטעם של האויסטרים. זה היה המולים, ואחר כך הגיע התור של הצדפות אויסטרים, ואחר כך התחלנו להוסיף גם את הקוקי סנג'אק, אבל זה היה הליך של איזה שנתיים, שלוש, בהחלט הליך לימודי. הלקוחות לא ידעו.
היה קל לשכנע את המסעדנים פה בארץ להכניס את המוצר הזה, שכאילו לא היה להם, לא היה נגיש לפני זה.
אז במולים זה היה יחסית קל, אבל ברגע שהגענו לאויסטרים זה היה מאוד קשה. ובמולים הייתה הצלחה גדולה, כי כמו בבלגיה אתה מקבל סיר כזה שחור גדול עם כאילו מולים בפנים, קצת רוטב, וזה באמת טעים לכל נפש, והמחיר לא היה גבוה, אז זה הייתה הצלחה מיידית. שאר הצדפות לקח המון זמן.
כן, להרגיל אנשים לאכול משהו נע ובאמת כל כך ימי בטעמו.
כן.
ובעצם מאז שמול ים נסגרה, אתם הפסקתם לייבא? או שהמשכתם לשרת מסעדות אחרות?
לא, אנחנו ברגע שסגרנו את מול ים, גם סגרנו אחרי זה את היבוא. היום יש יבואנים, אבל הם אחרים, זה לא אני.
כן, כן. יש אחרים, גם לדעתי כבר לא מגיע מקנדה לישראל. המולים הכחולים הנהדרים שאתה מדבר עליהם, לדעתי כבר לא מגיעים היום לישראל.
את מדברת ברצינות, את עוד זוכרת את הדבר הזה?
כל מה שקשור לאוכל, יש לה זיכרון של נץ. שאל אותה על מה דיברנו לפני חמש דקות, אין לה מושג.
אבל ראית שאמרתי לך, אמרתי לדעתי התחלתם לייבא מולים ב-94, טעיתי בשנה בסך הכל, ובוא, כאילו, כן. אני שמחה לראות את העולם דרך פריזמה של ההיסטוריה הקולינרית שלו, ככה לדעתי צריך להסתכל על העולם. מה אכלתי, מתי וכמה היה לי טעים, לא?
אני בן 73 היום, וזו הפריזמה היחידה שאני מסתכל.
הלוואי עלינו גם.
שלום מחרובסקי, המון המון תודה על הזמן שהקדשת לנו.
המון המון תודה.
כיף היה לדבר איתכם ולהיזכר בנוסטלגיה, תודה.
לגמרי, תודה. ביי ביי.
ביי.
אוקיי, בנימה אופטימית זו.
כן.
אני רוצה שנעשה הפסקה קלה בנושא הצדפות ונעבור לפינה הקבועה שלנו, הרפת המקיימת.
הפינה מבטיחה ומקיימת, משודרת ביחד עם הרפת המקיימת של יוטבטה, שעוזרים לנו להביא את התכנים שלנו בכל שבוע מחדש, והשבוע אחד הנושאים הכי קשים, שכמעט ניסינו להתחמק ממנו כל העונה, אבל אין ברירה, חייבים לדבר עליו.
אז אני, איך אנחנו אומרים, אני אשווה והרים, אנחנו לא ניסינו להתחמק ממנו, אנחנו ידענו בעיניים פקוחות ומפוקחות, שאם אנחנו מחליטים להתעסק העונה הזאת עם נושא של רפת מקיימת, אנחנו צריכים להתייחס לכל האספקטים, גם הקשים ביותר ואלה שלא נעים לנו לשמוע. מתוך באמת האג'נדה שלנו, של החלטתם לצרוך חלב, ואתם ממשיכים לצרוך חלב, ורבים מאיתנו צורכים חלב, סבבה, בואו נראה איך הופכים את החיים של הפרה לחיים קצת יותר טובים, ומה באמת קורה שם. והנושא שהכי קשה לנו להתמודד איתו, ובצדק, זה הנושא של הפרדת עגלות ועגלים מהפרות לאחר ההמלטה. זה הרי השלב שבו העגל אמור לינוק, וזה באמת נושא מאוד מאוד רגיש, נושא קשה, פשוט ככה. אבל אנחנו לא יכולים שלא לדבר על הפיל שבחדר. אם אנחנו כל שבוע מדברים על אספקט אחר בנושא של הרפת מקיימת, אנחנו חייבים להתייחס גם לזה. ולכן אנחנו נתקשר עכשיו לדוקטור סיוון לקר, שהיא וטרינרית ומייסדת חברת רפתנות מודעת. היא בעצם הווטרינרית שמלווה ומקיימת שיתוף פעולה עם תוכנית רפת מקיימת של יוטבטה. ונשאל אותה על הנושא הזה. כלומר, מה המצב היום ברפתות? והאם אפשר יום אחד להבטיח שלא תהיה את ההפרדה הזאת? כי לשם היינו רוצים להגיע.
הלו?
היי.
שלום דוקטור סיוון לקר.
מה שלומך?
מצוין.
תראי, אנחנו באמת מדברים היום על אחד הנושאים הרגישים בעולם משק החלב. כשעגל נולד אנחנו מפרידים אותו היום ברפת מהפרות תוך זמן קצר. ונתחיל בכלל בשאלה כמה זמן עגל אמור לנוק, כמה זמן הוא אמור להישאר ליד האם.
אמור זה בעצם אנחנו צריכים ללכת ולהסתכל על כשנמצאים בסביבה הטבעית ושלא מתערבים להם. אז אם את מסתכלת על עדר שלא מתערבים בהפרדה, אז בעצם הם יכולים להיות ביחד בין 9-12 חודשים, עד שהם מוגמלים.
וואו, תקופה מאוד כן. ארוכה.
זה תלוי, זה משתנה. תלוי אם האמא מייצרת מספיק חלב, וגם תלוי בתנאי סביבה שהיא נמצאת, אם המראה כאילו מאפשר, אם יש לה מספיק מזון שמזין אותה, ויש לה מספיק חלב. אם אין את התנאים האלה, אז הגמילה תהיה מוקדמת יותר. אבל במצב אידיאלי זה 9-12 חודשים.
ולמה בעצם מפרידים את העגלים מהפרות? למה הם לא יכולים לגדול ביחד?
בתעשייה אתה מדבר?
כן, ברפתות המתועסות, כן.
אז קודם כל, באמת אנחנו צריכים לדבר על זה, שזה רפתות מתועסות מדבר בתעשייה, ויש איזושהי אחריות, זאת אומרת, יש אחריות מבחינת בריאות הציבור, כן, הם מייצרים בעצם מזון, מייצרים חלב, שמזין את האוכלוסייה.
כן.
וצריך לדבר גם על העניין של בריאות העדר, זאת אומרת, אנחנו חייבים לוודא שאנחנו לא גורמים לנזק, זאת אומרת, אנחנו לא גורמים לתחלואה או לתמותה של העגלים או של האימהות. ובתנאי גידול מסחרים, זה תנאים שהם קצת יותר מאתגרים. אז אנחנו מאוד נזהרים מתחלואה, ואנחנו מאוד רוצים לבקר את הכל ולוודא שאנחנו כאילו לא מאבדים עגלים בשיטת גידול הזאת שאם הם... כאילו כשהם ביחד. אז יש איזשהם מחלות שיכולות לעבור, ויש איזשהו סיכון, וגם יש איזשהו אתגר שהוא תפעולי יותר, שברגע שנמצאים ביחד, ואנחנו עדיין לוקחים את הפרות למכון חליבה, אז איך כל פעם מפרידים אותם, וזה כאילו קשה יותר לצוות, לתפעל את הדבר הזה. אלה הסיבות של בעצם למה לא לעשות את זה, אבל יש את כל הסיבות של איך אפשר כן, ולמה כן לעשות את זה. כאילו זה... יש לי גם
קצת
השני.
כן, באמת אחד היעדים העתידיים שיוטבתה הציבו לעצמם, זה להכניס את העניין של אי-הפרדת עגלים, להשאיר את העגל ביחד עם האם. יש בכלל רפתות תעשייתיות בעולם שלא מפרידות את העגלים?
אז כמו בארץ שזה לא קורה, גם ברוב הרפתות בעולם זה לא קורה, מלבד ברפתות האורגניות לרוב. כן אפשר לראות את השיטת גידול הזאת של הגידול הטבעי, שהם כן נמצאים ביחד, זה קורה בקנדה ובכל מיני מדינות באירופה, זה כן קורה שם.
טוב, קודם כל זה טוב לדעת, אז שיש איזשהו מודל שאפשר ללמוד ממנו, אז מה החזון בעצם?
אז ככה, אני, התחום הזה ממש מעניין אותי, וזה משהו שנכנסתי לעובד פורה כדי לחקור את הדבר הזה, וקודם כל להבין אם כל האי אפשר שעד עכשיו אמרו לרפתנים, ובעצם גם הווטרינרים אומרים שאי אפשר כאילו, בתיסיון אומרים שאי אפשר לנהל מצב כזה, אז אני רציתי באמת להבין אם זה לא אפשרי. אז קראתי המון המון מחקרים שבודקים את הדבר הזה, שממש משווים בין השיטות גידול, מה קורה לעגלים, מה קורה לאימהות, והם דווקא הראו המון המון יתרונות לשיטה הזאת. ומעבר לזה, הלכתי לבקר את הרפתות האלה באירופה, ולדבר עם הרפתנים ולראות איך זה עובד, כדי ללמוד את הדבר הזה וכדי ליישם את זה כאן בארץ. אז זה בהחלט אפשרי, ובעצם המסקנה שלי מכל הדבר הזה, שאפשר לעשות את זה, זה לא מתאים לכל רפת, בגלל שזה מאתגר יותר. זאת אומרת, זה דורש רמת ניהול הרבה יותר על זה, כאילו, אתה חייב לדעת בדיוק מה קורה, ואתה חייב להטמיע איזושהי שיטת עבודה מאוד מאוד מובנית לעובדים, וזה דורש הרבה ליווי מקצועי, וגם שינויים במרחב של המבנה, אבל זה מאוד אפשרי. לא מתאים לכל אחד, אבל אפשרי, ויש המון יתרונות גם, זאת אומרת, היתרונות זה שהפרות הן פחות דלקות עתים מאשר במצב רגיל שכן מפרידים את העגל. הם רגועים יותר, העגלים גדלים טוב יותר, אבל צריך לדעת לעשות את זה נכון, כי כן. אם לא תעשה את זה נכון, או שתגרום את החווה, תמותה, או יותר סטרס אפילו, כאילו אם אתה נותן למטבע אחד ואת מפריד אותם בצורה לא נכונה, אז אתה גורם לעוד יותר סטרס, אז זה ממש דורש דיווי, וצריך לעשות זה כמו שצריך, ולראות שזה מתאים לרפת הספציפית.
וזה באמת אחד היעדים שיוטבתה מתעדים לעתיד, ברפת המקיימת שלהם, ממש להגיע למדיניות של אי הפרדה מוחלטת, זה תהליך שהם עובדים עליו כבר לא מעט זמן, אני הבנתי.
נכון, אני מקווה שבעתיד זה באמת יצא לפועל, וגם כאן אני מאמינה שיצא את זה בזהירות וזה, וזה בהחלט מטרה מאוד טובה.
על פי החזון הזה, כל עוד העגל יהיה עם הפרה, אז היא לא תחלב בכלל?
לא, היא כן נחלבת, זה כל העניין. זאת אומרת, הרפת ממשיכה לעבוד כרגיל, הפרות הולכות להיחלב, ואז זה אחד האתגרים של, רגע, אבל שנייה, העגל עם האמא, איך אני עכשיו לוקחת אותה למכון חליבה ומחזירה, העגל לא יבוא איתה למכון חליבה. אז זה בדיוק העניין של לעשות את זה נכון, ולתכנן את זה נכון, ואת השערים, ואת המבנה, ולתרגל עם העובדים את השיטות הובלה, זה כאילו זה ממש שיטה. וזה סופר מעניין.
זה באמת נושא מרתק.
זה מאוד מרגש שהאופציה הזאת, העתידית הזאת, באמת תתרחש. זה אחד הנושאים הכי כואבים לדעתי בתעשייה הזאת, ש...
מטרידים.
מטרידים, וזה כן. טוב לדעת שיש נכון. אופק אופטימי.
נכון. אבל כן, אני מוסיפה שזה חייב לעשות באחריות, כי זה מאוד אופטימי, ואני מאוד מקווה שהכיוון ילך לשם בכל הרפתות, אבל זה מה שאמרתי בתחילת השיחה, זאת אומרת, אנחנו חייבים לעשות את זה בצורה אחראית, ולהבין שאנחנו לא רוצים לגרום לנזק, ולהפך, לעשות את זה בצורה ממש טובה, וזה ממש אפשרי. זאת המסקנה שלי.
כן.
תודה רבה, דוקטור סיוון לקר, שפתח לנו צוהר לעולם הזה, תודה רבה.
המון המון תודה.
תודה. להתראות.
ביי. להתראות.
אז טוב, לוקסי, כמו שאנחנו באמת מדברים על זה כבר, לדעתי, התוכנית העשירית או ה-11, שאנחנו מדברים על נושא רווחת הפרות, אז זה מקסים וזה חשוב שחברת יוטבתה מטפלת בפרות ודואגת לרווחתם, וזה חשוב להבין שתמיד יש עוד דרך לעשות ולשפר את זה, לשפר את רווחת הפרות, לשפר את החיים שלהם.
אני חושב שזה מדהים מה שהם עושים, זה הדעה האישית שלי, לתעשייה להתייחס למי שמייצר לה בכבוד, זה לא קורה בהרבה תעשייה, בטח לא בתעשייה שהיא תעשייה כזאת.
נכון, והלוואי ועוד רפתות יאמצו את החזון הזה.
כן.
וואו, אוקיי, טוב.
אז אולי ניכנס עכשיו ונדבר קצת על סוגי הצדפות השונים?
בוא נדבר בעיקר על הסוגים שאנחנו מכירים פה בישראל, שאנחנו אוכלים כאן בישראל.
Mm-hmm.
הסוג הכי נפוץ כאן במטבחנו זה המולים.
נכון.
אני חושבת שלדעתי זה גם הצדפות הראשונות שאני אכלתי בחיים, ושרוב האנשים נחשפו להם בחיים, והכי פופולריות גם במסעדות כבר לא פיין דיינינג, כלומר יש הרבה מאוד מסעדות דגים ופירות ים פשוטות יחסית שיגישו איזשהו סיר מולים.
אני חושב שמה שמאפיין את המולים בעולם הקולינרי של הצדפות, זה שאם אויסטרים נמצאים בצד אחד של הקשת, המולים הם בצד השני. זה אוכל של פשוטי עם. זה לא אוכל יוקרתי, זה לא אוכל לחגיגות.
זה נובע מכמה דברים. אחד, שבאמת יש חקלאות ימית בתחום המולים. כלומר, אפשר להוזיל את המחיר שלהם, כי מגדלים אותם בצורה לא מתועסת, אבל כאילו חתכת גידול יש באירופה.
כן.
שמאוד קל גם יחסית לגדל אותם. וגם העניין שמבחינת הטעם שלהם, אם אני משווה את המולים לכל שאר הצדפות, הן הכי פחות ימיות. באמת, כמו שאתה אומר, הקיצון השני של האויסטרים, אויסטר זה כל כולו מי ים שאתה שולק, ואתה ככה צריך להתחבר לתחושה שאתה שותה מי ים, כן. כרגע, עם מרקע מאוד מאוד שנוי במחלוקת, מולים זה בסופו של דבר כמו בשר רך מאוד, עם מתיקות יחסית גבוהה, mm-hmm. כמעט ובלי מליחות ברגע שזה מבושל, זה גם לא צדפה שאתה אוכל אותה נאה, אתה תמיד תאכל אותה מבושלת.
נכון.
או כבושה. המולים, בוא נספר עליהם קצת, זה בעיקר חיה של מים מלוחים, יש במשפחה גם כמה שחיים במים מתוקים, אבל הרוב זה מלוכים. 17 זנים של מולים אכילים שכולם מהים, אלה שמהמים המתוקים, היחידים שאוכלים אותם, זה האינדיאנים. היחידים, כן, הם עדיין אוכלים אותם.
האינדיאנים הכוונה לנייטיב אמריקנס?
כן, אלה הנייטיב אמריקנס בצפון אמריקה, הם היחידים בהיסטוריה שאכלו מולים ממים מתוקים.
מעניין.
יש למולים מראה מאוד מאוד אופיינית, צדפה אסימטרית,
כן.
מעורכת, נגיד בהשוואה לקלאמס למשל, או לקוקי סנג'אק, שהם תמיד תמיד עגולים או אובלים כאלה. הצבע כהה מאוד, צדפה כחול כמעט שחור או ממש ממש שחור, תלוי מאיפה היא מגיעה, יש גם ירוקות מאוד מאוד כהות שמגיעות מניו זילנד, אבל הכל מאוד מאוד כהה, כשהחלק הפנימי כסוף יפהפה. בעולם הקולינריה כשאנחנו אומרים מולים, אנחנו מתכוונים בעיקר לצדפות מסוג מייטילידה, אבל אתם לא תזכרו את זה, כי יהיה עוד כל כך הרבה שמות כאן בפרק שאין סיבה לנסות לזכור את השם הטקסונומי, וזה צדפה שחיה קרובה לחוף באזורי גאות ושפל, היא תמיד תהיה אחוזה בסלע, באמצעות רשת של חוטים זעירים, שאנחנו קוראים לה בקולינריה, קוראים לזה הזקן, הזקן של המול. זה רשת של חוטים זעירים, שאיתה מנאחזת במשטח הקשה, כדי לא לעוף ימינה ושמאלה בזמן הגאות והשפל.
זה נקרא חוטי ביסל.
חוטי ביסל, כן. נכון. שני הצדפים שמרכיבים את הצדפה של המול, מחוברים מבחוץ על ידי רצועה, ומבפנים הם יכולים להסתגר על ידי שריר מאוד 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 חזק. מי שאוכל מול, אז חוץ מהצדפה עצמה, יש גם כמו מין גליל כזה, לבן בפנים, די בחלק שרחוק מנקודת החיבור, וזה שריר מאוד מאוד חזק, שהוא יודע טק לסגור את הצדפה מאוד מאוד חזק, כשהיא חשופה לסכנה.
כן.
זה שריר, זה קשה. אני אוהבת לאכול אותו, אבל רוב האנשים לא אוכלים אותו.
אוקיי.
אני אוהבת לאכול אותו. גומי כזה.
גומי.
כן.
לאיסי.
למולים יש לא מעט אויבים טבעיים. קודם כל אנחנו, בני האדם, כמובן.
אויבים מספר אחד.
אנחנו אויבים מספר אחד של כל החיות בערך בעולם, אבל גם כוכבי ים אוהבים לאכול אותם, וגם ציפורי ים אוהבים להוציא מול ולאכול את הבשר שלו, וחלזונות ים טורפים.
וואו.
שאת זה אני אמרתי רק בשביל שאני אוכל פעם בתוכנית להגיד שיש כזה דבר, חלזונות ים טורפים.
יש כזה גם לאקווריום, אגב, אם האקווריום שלך שורץ חלזונות, וזה נורא קל להידבק בחלזונות באקווריום של דגי נוי.
כן.
אז קונים חלזונות מסוג הלנה, שהם חלזונות טורפים,
כן.
שאוכלים חלזונות אחרים.
אני הייתי בן אדם, מה זה תמים?
כן.
אני חשבתי שחלזון זה חיה חמודה, עד לפני, עד לפני כמה ימים.
שבי השבלול.
כלום. אתה מצליח לדמיין את האכזריות שלו? דואר עם לסו, חילזון ים טורף. כי זה מה שאני רואה בעיני רוחי.
אוקיי.
תמותי! לא אוהבת.
מסתערב.
כן. פרט מעניין מאוד שגיליתי, אמן שתהיתי לפלוש לך לעולם ההיסטורי, אבל במלחמת העולם השנייה,
כן.
בארצות הברית, תקעו מולים.
תקעו מולים, לא היה בשר, אז אוכלו מולים, מה לעשות?
כן.
אם אין לחם, יאכלו מולים.
קובל עליי. זהו, עכשיו, מאוד מאוד אהובים באירופה, המולים, יש שפע של מתכונים ממולים, אנחנו קצת נרחיב על זה בהמשך, אבל יש עוד כמה וכמה סוגי צדפות אחרים, אולי תספר לנו על האהובה השנייה שלנו, הקוקי?
אצלי אהובה מספר אחד, למרות שמולים עם צ'יפס, אני אוהב, אני אוהב. וזה באמת, אני לא אוכל פירות ים, כמעט אף פעם.
כן, אתה לא אוכל דגים.
אני לא איש ימי, בכלל, דגים יותר מפירות ים, זה לא שאני לא אוהב, זה לא שאני אלרגי, זה פשוט שבמלחמת הכוחות מול בשר לים, אני עדיף בשר.
וואי, אני פעם הייתי בשר, היום היה כן? מנצח אצלי בהליכה.
אבל אם יהיה בתפריט מול פריט, זאת אומרת מולים עם צ'יפס,
חייב.
אני אין, זה פשוט, טוב, נדבר על זה אחר כך, כן. בכל מקרה, אוקיי. קוקי סנג'אק, זו הצדפה האהובה עליי.
איזה צדפה.
יותר ממולים, זה פרי הים נדפה, הכי מתקתק שיש,
okay.
יש לו טעם מתקתק של עוגיות שהרגע יצאו קצת ונילי, קצת שוקולדי, אי אפשר להסביר את זה עד שלא אוכלים את זה בפעם הראשונה, mm-hmm. כמובן כשאוכלים את זה כשמבשלים את זה טוב mm-hmm. ולא הורגים אותו, זאת אחת הצדפות ששייכת לקבוצה בודדה של חיות חופשיות ששוחות בים, הסברת מקודם שהצדפות לא זזות, קוקי סנג'אק כן שוחה בים, הוא פותח וסוגר את שני הצדף שלו, ועל ידי זה הוא בורח מהאויבים שלו ושוחה.
קוקי בורחת?
כן, בורחת. היא ממש שוחה, יכולה לשחות קילומטרים. זה מדהים. יש סרטונים שאפשר לראות.
יכולה לשחות לכאן? כי נורא קשה להשיג קוקי טרי בישראל.
טרי, כן, ממש קשה, ממש קשה. יש מלא סרטונים באינטרנט שאפשר לראות קוקי בורחת מציידים, מדייגים וכאלה, וזה אחד הדברים הכי משעשעים בעולם, כי היא ממש כאילו כמו שאתם מדמיינים, צדפה בורחת, נפתחת, נסגרת, נפתחת, נסגרת.
פקמן.
פקמן.
קוקי בורחת היא בשורה.
זה בדיוק מה שזה, הם שוכנות בדרך כלל על החול.
טבעוני, שומע אותך, לא חושב שזה מצחיק שקוקי בורחת.
אז יש לי גם מה להגיד על הטבעונים. תכף.
טוב.
בכל מקרה, למי שלא יודע, אז כן יכול לדמיין את הציור המפורסם של בוטיצ'לי, של ונוס.
כן.
הולדת ונוס, היא מאחוריה יש צדפה כזאת, כן. וזה בעצם נראה לי הצדפה הקלאסית שאנחנו מדמיינים צדפה.
כן.
זה הצדפה של הקוקי.
נכון.
ולקוקי דווקא יש שני צדפות אסימטריות. זאת אומרת, החלק העליון הוא עגול, החלק התחתון יש בו מין יחידה מרובעת כזאת. איפה שהיא נתפסת עם הצדפה השנייה.
כאילו, את אומרת, שני החלקים של הקונחייה לא סימטרים, לא זהים.
לא זהים אחד לשני.
כאילו, יש לה חלק תחתון ועליון, זה מאוד חמוד.
למה קוקי סנג'אק? כי אחד הזנים שלה חי בספרד, באזור גליציה, ועברה שם דרך סנט ג'יימס, שקרויה על שם הקדוש מגליציה, קמינו דה סנטיאגו.
הדרך של סנטיאגו דה קומפוסטלה.
כן.
אוקיי.
וכשעולי רגל היו עולים לאזור וחוזרים, הם היו מביאים איתם את הקונחיות שהם היו אוספים מהחופים, כסוג של הוכחה, הנה אני ביקרתי במקום של הקדוש.
אוקיי.
סנט ג'ק.
אוקיי. זה אגב הסמל של סנטיאגו דה קומפוסטלה.
כן, זה סמל של עוד כמה...
יש שם ממש...
זה סמל של עוד כמה...
לאורך כל הדרך אתה רואה שם צלפות.
כן.
אוקיי.
Okay. מהבחינה הקולינרית, לקוקי יש שני חלקים או מרקמים, בעצם יש את הסקלופ, שזה הבשר העגול, שיש לו טונוס של שריר, שזה לרוב מה שאנחנו מכירים שאנחנו מדברים על סקלופ, ולנקבות יש גם את הביצים, שזה הקורל, זה מין רצועה אדומה, כתומה, יפהפייה, שצמודה לגוף שלהם. ואת הקורל אנחנו נראה רק בקוקי חיות, או בקוקי שהוקפאו על צדפם. צדפם, צדפם.
שהוקפאו בתוך,
בתוך הקונחייה.
בתוך הקונחייה.
כן.
החלק האדום הזה?
כן.
זה ביפר החלק הכי טעים בקוקי. הכי טעים,
הכי טעים בקוקי. יש
וואו.
אותו, אגב, רק לנקבות, לזכרים גם יש חלק כזה, אבל הוא בצבע אפרפר לבנבן, פחות מעניין. מה שמעניין בקוקי זה שאפשר לאכול אותם גם מבושלות, אבל גם חיות. אחת הצורות הראשונות שאני נתקלתי בקוקי, סנג'אק, היה הקרפצ'יו הקוקי של אורקה, עם השמן קמעין, סירופ סלק, פיסטוקים.
כן.
מנה אגדתית.
אחת המנות הכי טעימות בתולדות אורקה. פיסטוקים, נכון, ושני שמנים, נכון.
וואו, זה היה נורא, 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 נורא מיוחד. כי
זה באמת, רגע, אבל באורקה זה היה טרי?
לא, לא היה כמו? אז פירות ים טריים, לא. והצורה העוד יותר מועדפת כמובן לאכול אותה, היא צרובה בחמאה או בשמן על מחוות, וצריך פשוט להתייחס לדבר הזה כמו לנתח של בשר.
חד משמעית.
חום גבוה, צריבה טובה, להשאיר אותו קצת נע בפנים. זה צעים.
אני הגעתי.
וואו.
כשהייתי עם המשפחה שלי בצרפת, בלואר, היה קר, היה מרץ, הזמן הכי טוב לצדפות.
כן.
ופשוט הגעתי שם לשוק, והיה שם קוקי ביורו לצדפה. יורו אחד. קניתי 20.
כן.
הוצאתי אותם מהצדפות. היינו חבורה גדולה משפחת אנזל.
כן.
ופשוט טיגנתי אותם עם המון 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 חמאה, קצת בייסט כזה של חמאה, ובסוף פטרוזיה ומלח וטיפה לשום. אלוהים אדירים, זה הדבר הכי טעים ביקום. זה באמת לא צריך יותר כלום.
לא צריך יותר כלום, ואם יש צדפה שהיא הכי רחוק במראה שלה, מדימוי של צדפה,
כן.
זאת אומרת למי שנגעל מלאכול כן. חיות ים בגלל המראה שלהם, זה החיה שהכי קל לאכול, היא נראית כמו רגל של פטריה.
בדיוק מה שרציתי להגיד, רגל של פטריה.
כן.
אגב, פטריית מלך היער, כשחותכים אותה, היא כן. נראית בדיוק כמו קוקי, והרבה פעמים מגישים את זה כמנה לטבעונים, כאילו זה קוקי.
כן,
מתקנים
כן.
אותה בחמה ופטרוזיליה.
כן.
בדיוק ככה.
כן. אגב, יש ביטוי מהמטבחים שנקרא לעשות משהו סקלופ, שזה אומר לעשות אותו מוקרם, מה שאנחנו קוראים מוקרם,
כן.
זה סקלופ, בגלל שצולים סקלופים לפעמים בקונחייתם עם שמנת, צורבים אותם ככה בסלמנדרה, בגריל,
כן.
אז הביטוי הזה גלש לעוד דברים, תפוחי אדמה סקלופ זה תפוחי אדמה מוקרמים.
כאילו בעגה המטבחית של כן, שפים, לעשות כן. תפוח אדמה סקלופ זה תפוח אדמה מוקרם?
מוקרם.
חמוד. כן. כן, זה באמת מאכל מאוד 80'sי כזה, למרות שב-80's לא היה כאן קוקי סנז'ק, אבל לקחת באמת צדפה, לשים עליה שמנת מתוקה עם קצת... מלח פלפל, אגוז מוסקת וטיפה שום ולהקרים אותה,
כן.
טוב, זה טעים למות.
כן, וואו.
זה כאילו הכי 80's, אבל זה 80's בצדק.
הקוקי גם אוהבת שומן. כל פירות הים, אוקיי, נדבר על הצדפות, צדפות יש בהן מעט מאוד שומן.
נכון.
מעט מאוד שומן, מה שאומר שהן מתייבשות נורא מהר, והן צריכות שומן, הן צריכות חמה, הן צריכות שמנת, הן צריכות שמן.
אני אכלתי את זה באיטליה, לדעתי זה היה, פשוט דיברנו על זה כאן. דיברנו על זה בפרק על איגוריה לדעתי.
שמה?
שהם פשוט לקחו צדפות ושמו עליהם חמה חומה, וזהו.
זו הייתה המנה.
זו הייתה המנה. פשוט כי שמים חמה חומה, וגם כן מתחת בתנור כזה, בשביל שהתבשלו בתוך החמה החומה שלהם.
כן.
מוות.
שמה טעים.
כי באמת זה כל מה שהם צריכות, שומן וקצת מלח.
כן.
אגב, לא כולן צריכות מלח, כאילו חלקן מאוד מאוד מלוחות.
כן.
הקוקי לא מלוחות, הקוקי ממש מתקתקות.
מתקתקות. טוב, איזה עוד צדפות יש לנו?
אז זהו, אני רציתי לדבר כמה מילים על הרייזור. רייזור קלאמס, צדפות התער, מה שנקרא, שאני מקיימת איתן יחסי אהבה שנאה.
למה?
כי כשהן טובות, הן אולי הכי טובות. כאילו, יש להן מרקם חולה. מי שצריך לאהוב את הצ'ויות הזאת שלהם,
כן.
שקצת מזכירה את השריר של המול, שכפי שאמרתי ורמזתי, אני מאוד אוהבת צ'ויות.
כן.
הן מאוד 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 נגיסות. יש להם גם מין צורה כזאת, הן יוצאות כזה, כמו ספגטי אחד ארוך כזה ושמונמן.
נכון.
מאוד בשרניות, מאוד כיפיות, אבל יש להן נטייה להיות מלאות בחול, משהו נורא. כאילו זה כמו איזה מס שצריך לשלם, כשאתה אוכל רייזור, ולא משנה כמעט איפה, תמיד פעם בכמה רייזור תהיה זה אחת עם חול.
כי זה צדפה מתחפרת, זה צדפה שחיה בתוך החול.
בדיוק. זה לא צדפה עכשיו שחיה, שיש לה גידול תעשייתי, לפחות למיטב ידיעתי, היא לא מגודלת, היא ניצודה בטבע, והיא חיה, כמו שאתה אומר, בתוך החול, קבורה בתוך החול, בקנדה ובצפון אירופה, מקום מאוד מאוד אופייני, זה באמת מפרץ ביסקאיה, ארץ הבסקים, זה הסיבה שהיא מאוד מאוד אופיינית במטבח שם, מאוד פופולרית, והיא כאילו חופרת בעזרת הרגל שלה את דרכה לעומק בטוח, והיא נתפסת שם בפנים ולא זזה, פשוט בתוך החול, ואז איך רואים אותה? שבזמן השפל יש חורים בתוך החול, בגודל כזה כמו של נגיד...
מטבע קטן.
אפילו יותר קטן, חור כזה של מפתח, בגלל שהצדפה שוכבת לה שם בעומק החול, שואבת את האוכל שלה,
כן.
ויוצרת מין חור, נתיב כזה, אליה של חמצן, ואז רואים אותה, מזיזים, לוקחים, מוציאים אותה החוצה, והיא לאות נקמה לפעמים משאירה את החול בתוכה.
כן, לאות נקמה.
ממש.
אולי פשוט בגלל המהירות שהוציאו אותה, היא לא מספיקה להיפטר מהחול.
לירוק את החול, כן. עכשיו, השם רייזור, אגב, מאוד מעניין, הוא משותף לכמה וכמה מינים, בגלל זה אני לא מציינת את השם הטקסונומי, כי יש כמה משפחות שמתוכם עושים את הרייזור, למרות שרייזור קלאמס אמור להיות סוג אחד ספציפי מסוים. רייזור אמיתית היא מאוד מאוד ארוכה,
כן.
מלבנית כזאת, ממש ממש נראית כמו תער של...
של פעם.
של פעם, של סכין גילוח של פעם.
כן.
היא מגיעה לאורך של כמעט 25 סנטימטרים, ואפשר לזהות אותה שהחלק התחתון שלה הוא שטוח והעליון מקומר. ממש מה שנקרא הצעת הגשה. שתעמוד יפה בצלחת.
אוקיי.
איזה רוע, 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 רוע. סליחה, זה לא אמרתי את זה עכשיו. מאוד מאוד עדינה, בחוץ שלה מין חום בהיר כזה, לפעמים פיגמנט טיפה דמדם סגלגל, הבפנים של הלבן, כן חשוב להגיד, היא הולכת ונכחדת בגלל כן. דייג מוגזם, אבל גם כי היא מאוד 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 רגישה לטמפרטורה ולדרגת מליחות.
כדור הארץ משתגע.
כדור הארץ משתגע, וכדור הארץ, כדור הארץ משתגע, משגע יחד איתו גם את המעולים.
כן.
כלומר, השינוי האקלימי פוגע לנו בצדפות. מאוד מאוד בצדפות.
כן.
כן. נו, ספר לי על עוד סוג שאתה מאוד אוהב.
הוונגולי.
וונגולי.
וונגולי. זה...
וונגולי אתה קורא לזה?
וונגולי.
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 זה נוח בשבע שקיעות.
לא, כי זה בהטייה האמריקאית.
ככה הם אומרים וונגולי?
לא, הם אומרים קלאם. כשאומרים קלאמס, מתכוונים לוונגולי, תמיד.
וונגולי.
וונגולי. אבל אמריקאים אומרים וונגולי. זה צדפה שהשם המקצועי שלה הוא קונחיית שטיח מחורץ.
נחמד.
גרובד קרפט של, זה מצחיק. המאכל כמובן הכי מפורסם שאנחנו מכירים, זה ספגטי על הוונגולה, שזה מאכל נפוליטני מקמפניה של ספגטי עם צדפות וונגולה, בחמאה, עם פטרוזיליה, עם שום, עם קצת יין לבן, שפריץ של יין לבן שנותנים, זה בגרסת הביאנקו, יש גם גרסה עם עגבניות ובזיליקום.
אתה יודע מה ההבדל בין הפרק של היום לפרק שהקלטנו על קמפניה?
מה?
שכשהקלטנו פרק על קמפניה, על האוכל הנפוליטני, עוד לא הייתי בנפולי.
עכשיו היית.
הרי הפרק ההוא זה שגרם לי, סיימתי את הפרק והלכתי לקנות כרטיס לנפולי. נטרפתי מהאוכל.
כן.
ואז הגעתי לנפולי.
ו?
נטרפתי מהאוכל. כמות הוונגולה שיש שם היא פשוט אינסיין. אתה אומר ספגטי על הוונגולה פה בארץ, מזמין ספגטי על הוונגולה, אם יש לך 10, 11, 12 צדפות בצלחת, אתה...
נורא יקרות פה.
נורא יקרות. אתה איך הם מגישים את זה שם?
יש יותר צדפות מפסטה.
פיצוחים. אתה מתיישב, אתה משלם 5 יורו.
כן.
5 יורו.
נו.
קבל צלחת וונגולה, עוד לפני שהאוכל התחיל, זה הפיצוחים שלו לפני, זה איתים ככה, הר, וונגולה.
וואו.
כן.
אני אוהבת את הצדפה הזאת, היא טעימה.
אני אוהבת את נפולי.
היא אומה מטהור, וונגולה.
כן, סליחה, אז דבר עליה. תסביר עליה.
לא, זהו, זה...
לא שצריתי להגיד.
זה מה שרציתי להגיד עליה.
למה אבל דווקא שם היא נמצאת?
היא אוהבת את האקלים שיש באזורים האלה, היא אוהבת טמפרטורות בינוניות, בוא נקרא לזה, לוקרות מאוד, לוחמות מאוד. היא אוהבת חופים, חופים.
כן.
היא נמצאת לידם. ו...
חופים.
חופים?
כן.
לא אומרים חופים?
לא, אני תמיד אומרת חופים, ואז מתקנים אותי.
אוקיי. היא אוהבת חופים, היא תמיד נמצאת לידם, וקל מאוד כמובן לצוד אותה.
כי היא לא זזה.
כי היא לא זזה.
למה היא כל כך קטנה? אתה יכול לבדוק איתה?
יש וונגולה גדולות גם. אגב, יש כאלה שמגיעות לאיזה 12 סנטימטר.
זה 12 סנטימטר? מי אמר לך שזה 12 סנטימטר?
זה 12 סנטימטר.
זה איזה 12 סנטימטר, לוקסי?
אם אני מביא סרגל...
זה לא שתי... תביא סרגל. תביא סרגל.
זה 21.
בסדר.
זה חצי מזה, 12.
לוקסי, זה 8 גג.
איזה 8? בסדר.
ככה חינכו אותך להכפיל כל מטרה שאתה רואה ב1.5?
אני גבר.
לשם אני
שואל, לשם אני...
אז רציתי להגיד לך, האמת שאתה צודק, אני זוכרת שבשוק הילדים האדומים בפריז אכלתי פעם וונגולה מאוד מאוד גדולות, נכון? ובלקגוי בפריז, שהיא אחת המסעדות הקלאסיות לפירות ים בפריז,
כן.
מגישים לך תמיד גם כן, כשאתה מתיישב עם התפריט, וככה נותנים לך וונגולה לנשנש.
כן.
איזה כיף.
למה אין לנו איזה פה בארץ?
יקר.
יקר.
זה יש, אבל זה פשוט און תואפות, כי אנחנו לא, זה הכל בהטסה, זה לא חי פה בחופים שלנו.
האמת שכן.
מה כן?
יש צדפות ישראליות.
ספר.
יש גם לנו צדפות, גם החלזונות מים הם סוג של צדפות, זאת אומרת, כולנו מכירים את הנחלים שיש בארץ, שאת רואה לפעמים חלזונות מים בפנים.
נכון.
אז אנחנו יודעים שהם יכולים לחיות במים המתוקים של ישראל, אבל...
אבל זה לא, זה חילזון, זה לא צדפה, לא הקשבת, זה מערכה
בהחלט,
אחרת.
אבל בהחלט...
סליחה, זה לא מערכה אחרת, זה משפחה אחרת.
אבל בהחלט יש פה צדפות אכילות, שנראות יותר כמולים, זה זן שנקרא צדפת הנחלים, משפחה של צדפות של מים מתוקים, יש בארץ שני סוגים עיקריים, צדפת אגמים חופית, אני כבר לא יודע, היא גדלה בנחלים שבהם יש מים מתוקים שזורמים מחוף הים התיכון, והיא בסכנת הכחדה חמורה בגלל הייבוש של הנחלים וזיהום המים, וצדפת אגמים קינדרתית, שגם היא בסכנת הכחדה אמנם מופחתת, אבל היא חיה באזור נהר הירדן והכינרת, והיא סובלת כמובן מזיהום הנחלים, וגם משינוי משטר הזרימה שאנחנו עושים, בגלל שאנחנו
שואבים. אבל היא שם, כי אתה יודע, הצדפה, בגלל שהיא כל כך רגישה לזיהומים, הרי משתמשים בה בתור איזשהו מדד לניקיון נחלים.
כן.
נחל שיש בו צדפה, אנחנו יכולים לשער שהמים בטוחים לשתייה.
זה נקודה מאוד מעניינת, מאוד מעניין. היו על זה הרבה מחקרים, יש ממש חברות שמשתמשות בצדפות כדי לזהות איכות של מים.
אוקיי. אז הם חיות הצדפות?
הם חיות כל עוד המים טובים. אם אתם מגיעים לאיזשהו מקווה מים ויש שם צדפות, זה מים תאורים, זה מים טובים,
okay.
מאוד מאוד רגישות. מה שמעניין זה שדיברת מקודם על שיטת הרבייה של הצדפות, אמרת משפריצות תאי זרע ותאי ביציות למים וזה מתערבב, אז ספציפית הצדפה הזאת זה לא קורה ככה.
אז איך?
הביצים מופרות בתוך חלל הגלימה של הצדפה, גלימה זה בעצם הבשר, מה שאנחנו קוראים לו הבשר של הצדפה, ושם הן מתפתחות לפגיות, ונקבה שמחזיקה פגיות מאוד רגישה לכל תנועה. סביבה. אז כשעוברים ליד הדגים, היא נפתחת ונסגרת במהירות, פולטת סילון של מים עם הפגיות. הפגיות האלה נצמדות לדג, ומתפתחות עליו עד גיל מסוים, ואז
גדול.
בסיומו הן פשוט נופלות ומתחפרות בקרקעית הנחל, שם הן גדלות.
השפרצה הזאת של הסילון, זה גם דרך מגננה של חלק מהצדפות, הן פשוט כאילו יודעות לסגור ולפתוח ממש ממש חזק את הצדפה, וכאילו להטיז ככה מים.
כן.
מדהים.
כן.
אם לא היינו באולפן, הייתי מראה לך איך אני גם יודעת להטיז ככה מים.
אוקיי.
מהרווח בשיניים.
הרווח שלך כבר, אני לא רואה אותו, אני עיוור אליו.
כי השיני, לא, כי השיני בינה שלי
דחפו את הכל פנימה. וסגרו,
כן, כן, היה לי רווח הרבה יותר גדול. אני יכולה, אבל אם אחר כך, אם אתה רוצה.
טוב, בסדר.
אני יכולה משלושה מטר לפגוע לך בעין. באמת.
אני ותר, תודה.
טוב, הפרק הזה מתארך עוד הרבה יותר ממה שחשבנו, אז אנחנו עכשיו, לוקסי, נעצור כאן ונמשיך שבוע הבא?
כדאי.
כדאי, כדאי מאוד, כי כבר יצא לנו שעתיים על צדפות. אז עד כאן הפרק הראשון שלנו בפרק הצדפות, ואנחנו ניפגש בשבוע הבא ונמשיך בדיוק מאותו המקום.
ועד שבוע הבא, תודה שהקשבתם לנו, אני הייתי באינסטגרם אורן לוקסי, אפרת כפתחתי אנזל, אתם מוזמנים לפנות אלינו בכל שאלה תהייה ומסקנה שהשגתם בעקבות הפרק שלנו, ועד שבוע הבא, יאללה ביי!